כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. תודה שהצטרפתם אלינו. תודה גם לאירה וקסלר וצביקה בשבקין שמעבר לזכוכית עושים איתנו את התוכנית. היום נדבר עם משורר אליעז כהן על ספרו החדש מחר הירח יזרה. זהו ספרו החמישי. אליעז כהן הוא גם מקימי כתב העת משיב הרוח. אנחנו נדבר איתו על שירה ועל אמונה ועל עוד כמה דברים. נדבר גם עם דוקטור יאיר קספי על ספר הפרוזה הראשון שלו שפורסם השנה, נקרא הילד שכמעט הציל את אמו, ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ונדבר גם על יונה וולך ועל ספר הבישול היחיד שראה אור בישראל בשנת 1948 שכבר הזכרנו פה לפני כמה תוכניות. אבל אנחנו נתחיל עם קצת דיווחים, דיווחי שבוע הספר מרחבי הארץ.
כן, ליקטתי כמה ידיעות בעניין הזה, והנה הן לפניך. באשקלונים, המקומון היומי של אשקלון, באינטרנט, הם כותבים כך. עושים כבוד למילה הכתובה בין התאריכים, 10-13 ביוני, תציין עיריית אשקלון את שבוע הספר במגוון אירועים לילדים ולמבוגרים, בספריית המדיאטק ובספריות הציבוריות בעיר. האירועים מתקיימים ביוזמת אגף תרבות נוער וספורט במנהל חינוך ובשיתוף הספרייה העירונית בניהולה של אליס חמיאס. לפי הפירוט יש באמת שלל נאה של אירועים לילדים, הצגות ילדים וכן הלאה. באירועי המבוגרים מצוינים שלושה אירועים, אני כך ראיתי. כן. אחד שהיה אתמול, אירוע תחת השם הכל נשאר במשפחה, שירי בן ויונתן ארצי במופע אינטימי. זה שלושת הילדים של שלום ארצי. Mm-hmm. שלושתם יחדיו בשיחה משפחתית עם פסנתר וגיטרה על יצירה כבית, על הקשר בין מילים ומוזיקה, על ספרים, שירים ומה שביניהם.
נשמע נפלא.
כן. מחר התקיים אירוע שנקרא בבל, מופע מוזיקלי. בח, שירי עם רוסיים, מזמורים גרגוריאנים, מנגינות מקורסיקה, השירה הגרמנית של ערבות סיביר ומוזיקה אפריקאית. זה פשוט הם לא ידעו לבחור.
זה ספר של רסלינג ביום הדבר הזה, באמת. השירה הגרמנית של ערבות סיביר.
ומוזיקה אפריקאית. ביום רביעי, לעומת זאת, התקיים מופע בשם ישראל המיטב מ-1948 ועד 2018, ערב מיוחד של ספרות, תרבות וזמר, בסימן 70 שנה למדינת ישראל, הדמויות הישראליות הבולטות בעולם התרבות והספרות, על פני תחנות נבחרות בפרקי ההיסטוריה של תולדות הספרות והתרבות, בהשתתפות ישראל גוריון, נתן סלור, אייל חביב, גבי ונועה ארגוב.
הם לא שקלו, הם לא שקלו אולי נגיד לארח סופר שם.
די, אל תגזים. סופר זה אדם שכותב ספר, ואז אתה קורא את הספר שלו. אין צורך לארח אותו.
אני חושב,
מוזיקה זה יותר כיף.
אני רוצה להגיד,
האמת שזה נכון,
שמוזיקה זה באמת יותר כיף.
מוזיקה זה יותר כיף.
אני חושב שהעידן הפוסט-מודרני ממש הקל על מארגני אירועים שקשורים לשבוע הספר.
נכון.
כי הם אומרים לעצמם, שבוע הספר, מה נעשה, מה נעשה, איזה יבשה, הכל נורא. פזמונים! פזמונים זה ספרות.
לא, נתן סלור למשל הוא הנכד של אלתרמן. אז זה כאילו, אז זהו, אז הנה.
ונתן אלתרמן, הוא כתב פזמונים גם. יאללה, כפיים. טוב, תשמעי, באשדוד נט גם מדווחים על חגיגות שבוע הספר באשדוד, ואצלם למשל יש יריד ספרים ברחבת העירייה בשיתוף רשת סטימצקי, וגם כן אירועים לילדים ולמבוגרים, ותתקיים שם מסיבת החלפת ספרים, זה נחמד.
בצוללת הירוקה.
בצוללת הירוקה, כן, דבר נחמד מאוד. אתם מביאים ספר שאין לכם צורך בו, ואתם מחליפים בספר אחר שאתם חושקים בו, זה כאילו, זה דברים שנורא קל לעשות, וזה בדיוק בשביל זה, זה למה? אשקלון,
אגב, באשדוד,
תלמדו מאשדוד.
באשדוד נראה לי שיש מישהו הבן אדם שאחראי שם על התרבות,
כן.
מבין משהו, נכון, דבר או שניים.
נכון. למשל, בשעה 5 יתקיים אירוע עם עמוס עוז בספרייה העירונית של אשדוד, ובשעה 7 תחרות ספוקן וורד, וביום רביעי התארח שם הסופר אלון חילו. בקיצור, הם אשכרה,
מישהו שם
אשכרה,
מבין, הם מתעסקים בספרות.
הם אמרו לעצמם, ספרות, נעשה פזמונים? לא, לא, נעשה אשכרה ספרות.
אוקיי, אז אני אתמול המשכתי בשיטוט, הייתי בצפת, בקצרין, בכל מיני מקומות כאלה, באינטרנט כמובן, כדי לראות מה באמת קורה בשבוע הספר ברחבי הארץ, וגיליתי את מה שכבר אנחנו יודעים, וגם כבר קצת דיברנו על זה, שרוב האירועים הם כאלה הקשורים לילדים. כלומר, מדובר בסופו של דבר בהפנינג, באירועים כדי להעביר את הזמן עם הילדים, שזה לא דבר שאני מזלזלת בו בכלל. כי באמת צריך איכשהו להעביר את הזמן עם הילדים. הבת שלי כבר אמנם בת 18, אבל אני זוכרת את הסיוט הזה, שנקרא, ילדים אחרי הגן צריך להעסיק אותם, אז כמובן שמותר להעביר אותו בהצגת ילדים טובה, רצוי. אבל באיזשהו אופן, בהקשר הזה של שבוע הספר, זה נראה כאילו המבוגרים הם לא בעסק כבר. הם נטשו את הספינה הטובת הזאת, וזה מתקשר גם למה שאמר אצלנו אתמול יפתח אשכנזי. אנשים פשוט לא מתעניינים בדבר הזה, שנקרא ספרות וספרים. אין מה לעשות. אני חושבת שכל ההורים, גם אלה שלא קוראים, וזה הדבר המעניין, הם מאוד היו רוצים שילדים שלהם יקראו, אם תשאל אותם את זה. כלומר, זאת עדיין נחשבת לפעילות חשובה של אנשים חכמים, או שככה אתה נהיה חכם, ויש פה איזושהי בעיה תדמיתית, ללא ספק.
כן.
זה נחשב למשהו חשוב, אבל לא למשהו שבא לך לעשות, כי זה, למי יש כוח לזה? אז אני פתאום חשבתי, אולי העניין זה שיש אירועים רק לילדים ומבוגרים ויתרו, זה לא נורא, אולי זה אומר שיהיה דור המשך. וזה, הדור הזה של הילדים, זה יהיה המרד שלו. הם יעברו בסלון, הם יסתכלו עלינו, מסתכלים על הטלוויזיה, הם ינחרו בבוז לעברנו, הם יסנאו את הדבר הזה, הם יזלזלו בנו, והם ילכו עם החטא ועונשו שלהם לחדר.
אני מקווה שאת צודקת, אני לא מאוד אופטימי לגבי זה, כי זה תמיד מדהים אותי שאנשים נורא נורא רוצים שהילדים שלהם יקראו, זה מין ערך כזה, אבל לא עולה על דעתם שכדי שהילדים שלהם יקראו, הם צריכים לקרוא. זה די דומה לזה שהם נורא רוצים שהילדים יאכלו ברוקולי ויאכלו בריא, אבל הם תוקעים חטיפים ומשקעות ממותקים ולא מבינים את הקשר. וזו מטרה לאומית ממש, כן?
זה לא מטרה לאומית כבר.
שילדים יקראו? ילדים. ילדים,
כן. הצהרתית.
לא, הצהרתית. לא, לא נכון. יש שלל פרויקטים וארגונים, ובתי ספר, בתי ספר עדיין דוחפים לזה, ואיפשהו, נגיד בגיל 15 אולי? זה לא עשיתי מחקר.
אני חייבת להגיד לך משהו, אבל לא ניכנס לזה ממש לעומק, ואני לא רוצה להיות תמיד זאת עם הכובע שמשמיצה, אבל כשהבת שלי הייתה בכיתות הנמוכות יותר, בבית ספר יסודי, אז נכון, יש את העניין הזה של חייבים לקרוא, ומצעד הספרים, ואז יש אירוע, וגם מזמינים את הסופר,
כן.
וכאילו... תקשיב, יובל, בוא נגלה למאזינים.
כן.
הבן שלך עולה לכיתה א', נכון?
נכון.
אתה עומד להיחשף לסוג הספרים שמכריחים אותו לקרוא.
כן.
זה פשוט לא יתואר, זה כבר עדיף שהוא לא יקרא. אוקיי? ואל תגיד לי לא משנה מה קוראים, העיקר שקוראים, גם אני חשבתי ככה עד שראיתי מה הם בוחרים בשבילם. זה באמת, זה דברים מאוד מאוד נחותים, בדרך כלל, אוקיי? בוא נגיד, לפעמים יש דברים טובים, אבל ברוב המקרים זה דברים מאוד מאוד נחותים, אז אני טיפה מזלזלת בעניין הזה של זה פרויקט לאומי. זה לא פרויקט לאומי. אם אתם מראש בוחרים בשביל הילדים במצעד הספרים, ספרים נחותים, רובם, לא כולם, נגיד, אז אל תצפרו מהם אחרי זה לרצות את זה, כי זה הדברים המשעמים ביותר בעולם, שאני לא יכולתי להגיד לבת שלי, לא, את חייבת לשבת ולקרוא את זה. הסתכלתי ואמרתי, את צודקת, זה זווה, זה משעמם.
זה קצת מזכיר לי את אשקלון. במובן הזה שהם אומרים...
במובן של שמשון הגיבור?
לא, או במובן איזה... של שבוע הספר, במובן שאומרים, הילדים הם חייבים לקרוא, מה נעשה, מה נעשה? ניתן להם את הדרק הזה, הם יאהבו את זה, זה חשוב וזה...
לא, אנחנו, מה שעושים ברוב המקרים זה שמסמנים וי. אומרים, אוקיי, זה חשוב לקרוא, גם... בואו נתקע להם את הספר הזה.
כן.
וסימנו וי, עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות, אבל לא, אם אתם המלצתם לילדים על ספר לא טוב, יש לי רשימה דוגמאות. אנחנו בין האימהות של
היה לכם וואטסאפ כזה?
בזה, היה לנו, לא היה אז וואטסאפ.
נכון.
אני נורא מצטערת, המצאה די חדשה. אנחנו ממש היינו מדברות בינינו.
וואו.
ממש, כאילו, היינו משוחחות.
רעיון...
וזה, היו לנו הרבה בדיחות על הספרים האלה, שזה מין בדיחות פנימיות כאלה, שאם אני פוגשת היום אחת מהאימהות האלה, אז אני רק צריכה להגיד את השם של הספר, שאני לא רוצה לעשות עכשיו שיימינג, וכולם מתפקים מצחוק.
אז בואי נעזוב רגע את האקט עצמו, בסדר? אבל נגיד, אפילו מראית עין מפסיקה בגיל 15 ככה.
אוי, 15, הרבה קודם.
הרבה קודם.
כן.
באיזשהו גיל ממש לא מבוגר, אומרים, טוב, מספיק עם העניין. נכון שעד עכשיו אמרנו לכם שחשוב לקרוא, אבל תשמעו סוד. זה לא באמת חשוב, תעזבו את השטויות האלה.
תקשיב, שר החינוך כרגע, נפתלי בנט, אומר במפורש שמה שחשוב זה מתמטיקה, אז כאילו מה...
אז למה לעשות את זה בגיל 6? למה לעשות את זה בגיל 7, 8, 9, אני לא יודע מתי מפסיקים. למה? תדודו באמת, ילדים, שלום, ברוכים הבאים למערכת החינוך. לא חשוב שתקראו, זה משהו של העבר, זה משעמם נורא. מתמטיקה אתם חייבים, כי אי אפשר להסתדר בזה, אבל ספרים, אתם יודעים, תעזבו שטויות. זהו, שיגידו את האמת. לפני שנשמע כמה צלילים, נזכיר לכם שאתם יכולים להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. אנחנו מדברים על ספרים בתוכנית שלנו, אז אם ספרים משעממים אתכם, זה נראה לכם לא חשוב.
אבל לא, אבל בכאן אודי יש עוד המון תוכניות בכל מיני נושאים.
אם ספרים נגיד זה יבשה בשבילכם, אז
שלושה שיודעים, מדעים, יש שם דברים מקסימים.
גואל פינטו, תרבות בשלל גווניה. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות, אתם גם יכולים לגלוש לעמוד הפייסבוק, אם בכל זאת מעניין אתכם ספרים, תגלשו לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, תעשו לנו לייק, תשלחו לנו הודעות, תקראו שם פוסטים על ספרים.
בימים אלה רואה אור ספר חדש של המשורר אליעז כהן, מחר הירח עזרה, לא עזרח, עזרה, ובו נון א' שירי אהבה, בהוצאת אבן חושן. בספר יש שירי אהבה שהוא כתב ב-25 השנים האחרונות, והוא בנוי כמעין כרוניקה אישית, זוגית ומשפחתית. יש בו שירי השתוקקות הראשונים של ראשית ההתאהבות, שעליהן מרחף איסור הנגיעה הלכתי, דרך ההתקדשות והניסויים, הציפייה לילד, ההריונות, האירוס גם בחיבור עם הארץ, העליות והמורדות, הקרבה והריחוק של חיי הניסויים והאהבה. אליעז כהן הוא מעורכיו ומקימיו של כתב העת משיב הרוח. הוא ללא ספק אחד מהאנשים שהם ממובילי הרנסנס של היצירה האמונית בישראל. הוא פרסם עד כה 4 ספרים, מחומשים היה הראשון ב-1997, אחרי זה נגיעות ראשונות, שמע אדוני, עד שהגענו להבנה עם האור. שלום אליעז כהן.
וואי, אחרי הספד כזה...
אני יכולה, זה, רציתי להגיד שאני יכולה להמשיך, עוד לא אמרו, סיפרתי
כל פה. אני יכול... יכול לתלות את העת, כמו שאומרים.
אז בוא נגיד ככה, אז תודה לך, אליעז כהן, ולהתראות. אליעז, אולי נתחיל ב...
גדול. שלום מאיה, שלום אביב.
שלום
יובל, כן.
אולי נתחיל בשיר, בכמעט סונטה אולי, שתקרא מהספר הקדש?
וואו, את זורקת אותי ל...
זורקת אותך למים החמימים של ה...
כן, חמימים, זה שיר שיש בו גם אלמנטים... קשים, את יודעת, אנחנו מדברים פה על שירי אהבה, אבל אולי כמו בשירת האהבה הכי גדולה שנכתבה אי פעם בעברית, שזה ספר שיר השירים, גם שם יש הרבה מאוד, זה המודל בעיניי, של אירוס עברי, של שירת אהבה עברית, וגם שם יש הרבה מאוד גילוי וכיסוי ומרחק
וקרבה. אז בוא, לפני שאתה מקריא, אני רוצה לשאול אותך, אם ככה. אתה כותב בספר הזה על מה שאתה קורא כאבו אחד של החטא, אני הייתי שמחה אם אתה תסביר את הקושי שיש בעצם לאדם כמוך לכתוב מתוך מחויבות לצניעות. אתם הגדרתם בזמנו את הדבר הזה כהפואטיקה והאסתטיקה של הצניעות.
כן, היו לנו כל מיני ניסיונות להמשיג תהליכים לא פשוטים בתוכנו. את יודעת, האדם הצעיר, גדלנו על דוגמות גדולות, את יודעת, מה שקרה בציבור שלנו קרה בציבור הכללי 20-30 שנה לפני כן, את יודעת, עם ילדי הפרחים, שישמעת משהו את ג'ורג' אריסון.
נכון, לכבודך.
כל דבר הוא בדילי כזה של דור, ובעצם זה הגיע בדיוק לדור שלנו, לדור הזה של לידי שנות ה-70, כשאנחנו אנשים צעירים כבר, את יודעת, גם עוברים את כל ההתאהבות, וכל זה, וקצת נחלצים מהסיסמאות, מהדוגמות שעליהם גדלנו וכו'. ובאמת, עם הגילוי העצמי, עם הגילוי הפיזי, עם הגילוי של המיניות, דברים שהודחקו, הודחקו הרבה מאוד שנים. עכשיו, אני יודע מה, לאחרונה הייתה איזו כתבה בערוץ 10 על המיניות של הדתיים וכל זה, אבל זה כבר מחזור. אני יכול להגיד לך שאנחנו עברנו את זה לפני 20 וכמה שנים, ולי באופן אישי נפלה בידי הזכות להיות הראשון שבכלל מתמודד או מביא את ה... תכנים הללו של איסור הנגיעה לתוך השירה העברית, כי פשוט אף אחד, אף משורר עברי לא עבר את זה על בשרו קודם, או לא היה במצוקה הזאת, כי בעצם זה מצב די לא נורמלי, כן, של זוג מאוהב שמקבל על עצמו מבחירה לא לגעת. כן?
אבל מצד שני, נדמה שאתה כותב, יש לך שירים שנקראים שירים שכמעט נוגעים, שזה כמובן כן. איזה מין משחק מילים כזה על שירים
נכון, נכון.
שרוצים לגעת, ומצד שני על איסור הנהיגה, וזה כאילו אתה עושה איזה טריק כזה. אסור לדבר על זה, אז נגיד שזה כמעט נגיעה, למרות שהשירים...
השירים? תשמע, אני לא יודעת, אם הייתי הרב שלך, אולי לא הייתי מאשרת אותם.
לא, אני לא... אגב, הם לא אישרו, הרבנים באמת לא אישרו, רבנים...
רבנים קראו את זה ולא אישרו, או שבכלל לא עבר אצלם?
לא, אני לא, אני מעולם, אני וגם שאר חברותיי וחבריי למשיב הרוח בגילונות הראשונים, אף אחד מאיתנו, לא כפרטים ולא כחבורה, לא ביקשנו אישור, הסכמה, מאף אוטוריטה שהיא, כולל רבנים. והיו רבנים שלא אהבו את זה, קודם כל שלא שואלים אותם, והיו רבנים גם שהביאו, תלמידיהם הביאו לפתחם, את הגליונות הראשונים של משיב הרוח, או את ספר השירים של נגיעות ראשונות, שהזכרת, שיצא גם לפני כבר 18 שנים, ויש כל מיני מיתוסים לזה, איך הם הגיבו, איך הם אמרו שזה פורנוגרפיה, איך הם זרקו את זה דרך החלון, איך הם קראו את זה לגזרים, כל מיני...
במקומך שאתה עוד מעט
תקריא לנו... עד כמובן המחירות גורות אחרי סיפורים.
אני רוצה, אתה תכף תקריא לנו, אבל אני רוצה אולי כדי שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים פה, 4 שורות מתוך שיר, זה קטע קטן. גופך ומקווה טהרה שלי, אני בא בתוכו, עירום לא טהור כולי. זה ממש, זה עשוי, מה, זה עשוי להכיס המון אנשים.
במגזר שלך.
במגזר שלך, כן, במגזר שלנו אנחנו בסדר עם זה.
אנחנו פשוט גרועים כל כך, אתה לא מבין מה הולך פה.
אין זה, אנחנו בסדר עם הכל, כן, סדום ועמורה.
לא, קודם כל, בקונטקט של השירה העברית בכלל, אז זה אירוטיקה מעודנת שבמעודנת, ושעטופה בסימבוליקה דתית, ממש מהארבע שורות האלה שקראת מהדוגמה הזאת. זה נכון בסוף שאני... בסוף יש שם...
אבל הערבוב הזה של כלי קודש עם מיניות, זה ערבוב שאנחנו יודעים שלא הולך טוב לאנשים.
כן, כן, אז באמת על שירים מסוימים שלי, כמו שיר על ציצית או זה, אז בזמנו מישהו כתב, בזמנו, שהשירים פורסמו, רוב השירים של הספר ושל מחר הירח עזריים, הם בפרסום ראשון, ממש גאלתי אותם ממגירות, מפתקאות אהבה, מכל מיני גניזות כאלה שלי, וזה נורא מרגש אותי דווקא לראות אותם ביחד עם שירים שכבר פורסמו בספרים קודמים, וזה באמת מין מבחר כזה, אבל רובו באמת פרסום ראשון. אבל יש כמה שירים שבזמנו פורסמו, שאני זוכר אחד מהמבקרים בכלי תקשורת של המגזר, כתב עליהם שאליעז כהן מבקש לעשות בציצית מה שיונה וולך ביקשה לעשות בתפילין. אני הזדעזעתי מזה בזמנו. אני חושב שהשיר של וולך הוא שיר מדהים, ושיש בו לא רק התרסה וביזוי, מה שנקרא לאחרונה, כן, כל הארץ צערה בעקבות יענו ביזוי של תפילין, אבל אני חושב שיונה וולך מעבר לשימוש שלה באביזר קדוש כל כך, כאביזר מיני, אביזר של השתוקגות, מין סדומזו כזה, אני חושב שהייתה שם, מי שמכיר את השירה של יונה וולך לעומקה, הייתה שם באמת גם אמירה דתית, מיסטית, עמוקה, פרוורטית, אבל עמוקה מאוד, כמו של המיסטיקנים הגדולים. והשיר שלי הוא נורא עדין, כלומר, באמת, כלומר, ההשוואה הזאת חרפנה אותי, כי זה נורא מרומז, כלומר, קשה נורא למצוא אפילו תיאורים של עברי גוף בשירה שלי. ואם תמצאו את זה, ושוב אני חוזר אל מקור ההשראה הגדול הזה של שיר השירים, שהמעשה המיני עצמו לא יתואר בפרטי פרוטות עם הכל בחוץ, ובאמת השירה העברית אני חושב שהגיע למקומות לא כל כך טובים, אני לא רוצה להזכיר פה שמות, כי כל הסיפור זה, כמו שביאלי כתב בזמנו, גילוי וכיסוי בלשון.
תגיד, אני מרגישה קצת אי נוחות עכשיו שאני מדברת איתך, אני חייבת לומר, שאנחנו כאילו עושים לך איזה מין מבחן כזה של האם אתה דתי מספיק טוב, האם אתה כותב מספיק צנוע, זאת שיחה שבכלל לא הייתה מתקיימת עם משורר חילוני, לא היינו בכלל.
קודם כל אני שמח על ההערה הזאת, ואני לא תופס את עצמי כמשורר דתי, זה בית הגידול שלי, אלה מקורות ההשראה שלי, ובאמת בתוך נגיד הסימבוליקה, תוכלו למצוא אותם באמת מהדהדת עם התנ"ך, עם המדרש, עם התלמוד, עם מקורות, כל מיני מקורות, גם הלכתיים ואחרים. אבל זה כמו שמישהו אחר יכתוב, את יודעת, משייקספיר או המיתולוגיה היוונית, משוררים ישראלים, כן, שיונקים בעיקר משם, יותר מהמקורות הקלאסיים, הקנונים של התרבות המערב הקנונית. אני לא חושב שזה באמת העניין, אבל אני כן חושב שיש בו ניסיון, לא רק שלי, אלא באמת גם של משוררי החבורה של משיב הרוח, ניסיון ארוך שנים לנסח ארוס עברי באופן קצת אחר, כלומר, זה לא... בואי כן אזכיר שמות, בלי להגיד מה בדיוק אני חושב עליהם ואיך אפשר היה לכתוב את השירה הזאת אחרת, אבל יש כוח לשירה של שני שמות שאני אזכיר כאן, ארו ג'אבטאי מצד אחד ונועם פרטו מצד שני.
כן.
עכשיו, אלה לא נוסחים שאני אוהב, לא שאני שולם את שירתם.
לא את זה ולא את זה?
כן? לא את זה ולא את זה בשירת הארוס שלהם. אוקיי. שוב, אני מדבר על אני מדבר על האירוס, אני מדבר על הקורפוס הרחב של שירה. שם נייחד פעם דיון אחר. אני חושב שאירוס עברי במהותו הוא מתחלל כשהוא נעשה שהכל בחוץ. וזה כבר, הגלישה הזאת המאוד מאוד עדינה בין אירוטיקה לפורנוגרפיה, היא בדיוק הסיפור הזה.
אתה מסכים עם הרב אליעזר קשתיאל, שאמר לאחרונה, ראינו אותו בווידאו, שכל הספרות החילונית היא זבל, שצריך...
לא, 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 אגב, אני שמעתי אותו, ושמעתי תלמידים שלומדים ממנו שיעורים בביתו, ויש לו שם הרבה מאוד רומנים של דוד גרוסמן ואחרים.
אז למה הוא מדבר ככה על התלמידים שלו? לא, זה באמת... הוא חושב שהם לא יעמדו בזה.
לא, לא, הם בעצמם. הם בעצמם קוראים ספרות בשירה עברית, ואני חושב שזה עוד... יש פעמים שגם אני יצאתי חוצץ נגד הרב יגאל לוינשטיין ואחרים, שדיברו שם באופן בלתי נסבל נגד סקטורים שלמים של האנושות ושל החברה הישראלית. אני חושב שזה היה חילול השם אין כמותו. אני חושב שבמקרה הזה של הרב קסטיאל יש פה באמת איזו הוצאה של איזה משפט, זנם של משפט, ממה שאני יודע, מה שאני מכיר, האיש קורא ספרות עברית וגם מחשיב אותה בתור, הוא מכניס את זה לשיעורים התורניים שלו במכינה שם בבעלי, לא הייתי מהרבה
אותו. אולי הוא דבר כמבקר ספרות פשוט, הוא רוצה להגיד
משהו. יכול להיות, אגב, יש דברים, לא, תשמעי, יש דברים, באמת, אני אומר, יש דברים שהנייר לא סובל, והדיו... זה סוג של השחטה דיו לבטלה, ויוצאים כל כך הרבה ספרים בארץ, וכל כך הרבה כותבים, יותר מקוראים כידוע, אז יש דברים שבאמת צריך להגיד את האמת, אני לא יודע מה, הוא לא מחזיק ממנו מבקר ספרות.
אליעז, אני רוצה לשאול...
לא הכל, באמת לא הכל ראוי, לא הכל ראוי, אנחנו...
זה נכון, אבל לא אנחנו נוריד את זה מהמדפים.
לא, חס וחלילה, לא. שיפור את הקוראים, אין
ספק. אני רוצה לשאול אותך משהו על משיב הרוח.
עוד לא קראנו שירה בכלל.
רגע, נגיע, שנייה. משיב הרוח, בשנת 1900...
אולי אתם תקראו עוד משהו, ואני אקרא עוד משהו.
אין בעיה. בשנת 1994 אתה הקמת עם שמולי קליין.
לא, אני הקמתי, אני הצטרפתי למקימים.
הצטרפת למקימים.
עבורת הראשונים.
הצניעות הזאת, כן, אוקיי. אתם פועלים כבר 24 שנים, שזה הישג מאוד מאוד מרשים.
נכון.
ואפילו זכיתם בפרס היצירה בתחום הציונות.
נו, עזבי את זה, עזבי את זה. היה מגיע לנו פרסים יותר נחמדים.
מה שרציתי לשאול אותך זה, בתוך איזה עולם פואטי אתם הקמתם את כתב העת הזה, ובאיזה אופן הדברים בעצם השתנו מאז? כאילו, מה היה כשהחלטתם על ההקמה של הדבר הזה, ואיזה דרך זה עשה? ובמה זה שינה בתוך העולם האמוני, כפי שאתם קוראים לזה?
זה שינה לא עוד בעולם האמוני. אני חושב שזה השפיע על השירה העברית בכלל, ואנחנו עד היום נחשבים מכתבי העת היותר נחשבים, יותר מערוכים, גם יותר בררנים. כלומר, אנחנו יש לנו אגודת נפגעים ארוכת שנים מאוד מאוד גדולה, שאנחנו לא גאים לפגוע באנשים, אנחנו לא חושבים שאנשים צריכים גם להיפגע. בסך הכל אנחנו גם מערכת אחרת שעובדת, אין לנו איזה אורך מונוליטי אחד, או כמה כאלה של מסברים בלי ראש, אנחנו מעגל רוטציוני שנבנה עם השנים ומתכווץ ומתרחב חליפות, וזה באמת דגם דמוקרטי, ואני חושב מאוד מאוד פלורליסטי, והרבה כותבים על זה. אריאל הירשפלד למשל הכתיר אותנו בתואר כתב העת הפלורליסטי ביותר בישראל, ואני חושב שהוא צודק, כי באמת זה לא, תוקעים אותנו בנישה של הדתיים, המתנחלים, וכל זה משיב הרוח מעולם לא היה שם. סוציולוגית אולי אנשים הגיעו מהמקומות האלה, אבל משיב הרוח כשירה, כמשורים שמשתתפים בין דפיו של משיב הרוח, משורים שגדלו בין דפי הגיליונות. אגב, הגיליונות 63 שלנו הולך לצאת, אין הרבה חברות ספרותיות שיחזיקו מהם כל כך בין לנו, פוריות כל כך גדולה ומגוון כזה גדול. ואגב, הגיליון החדש הולך לעסוק בענייני תבילה. תבילה לא רק המושגים הדתיים שלהם, כן, תבילה. לא תפילה, אלא תבילה. תבילה במקווה, תבילה במעיינות, מקור מים כמתאר, כמשפיע, כמשהו טרנספורמטיבי, כבקיעה מטמורפוזית לפעמים מתוך מים, וזה מתכתב עם המון המון, המון המון דברים, המון המון נושאים, ויש שם גם בגיליון הזה הרבה מאוד חשיפה וערוס. אני חושב שגיליון כזה לא יכלנו להוציא בשנה הראשונה שלנו. כלומר, לא היינו מייחדים משהו לנושא כזה, והנושאים האלה בכלל, זה אולי חלק מנת ששאלת, כאילו, מה התמורות. אני חושב שמהגיליון הראשון של משיב הרוח, קולות ועולמות שלא קיבלו לידי ביטוי, הגיעו בעצם אל הבמה, ולפעמים אפילו אל קדמת הבמה, ולא נזכיר פה שמות, ואתה יודעת, משוררי משיב הרוח, חלק מהם באמת שמות מובילים בשירה הישראלית הצעירה, מעבר לאליעז כהן יש את סיוון דבי שרר שפי, ובכל סרלואי, ואלחנן ניר, ומיכאי חסון, ורודקרה איבנו, ואחרים. כלומר, באמת, יש היום עשרות משורות שהם בעצם בוגרי בית המדרש שלנו, בוגרי כיתת השירה שלנו.
אליעז, אליעז, אנחנו צריכים לסיים, ובכל זאת היינו רוצים שתקריא לנו שיר אחד.
תקריא משהו, בבקשה.
אז לפחות אחד, אני חשבתי שאני נקרא ככה.
אבל דיברנו ודיברנו.
אני חשבתי שאתה פינג פונג.
הליבידו סחרר אותנו, ולא הצלחנו לקרוא שירה.
אני חשבתי שאת הפינג פונג שלנו נעשה סביב שירים.
אז בוא נציל את המצב ותקריא לנו שיר אחד.
אז בוא נציל את המצב. אז אני אקריא לכם שיר אחד שיש בו 8 מילים. זה השיר הכי קצר שכתבתי מעודי, ואני חושב שהוא אחד מהיפים ביותר, אם אני יכול להעיד על שירים שאני בעצמי כתבתי. לפחות אני מחשיב אותו בין השירים שאני כתבתי כמין התגלות כזאת. ובלופתי אותך ידעתי, מאחורי שדך ליבך הנהדר יותר.
יפה מאוד. תודה רבה לך, המשורר אליעז כהן.
ואני עוד דוחף שנייה, שאנחנו נמצאים בין ההשקות הירושלמית אתמול בערב בבית רוצבי, ומחר בשעה 8 ההשקה תל אביבית של הספר, מחר ירח עזרה באלמה, בתל אביב, עם סיגלי בנאי ואופיר נוריאל וארי גורלי, ותבוא, פשוט תבוא, כניסה חופשית, כדאי מאוד.
תודה, מחר הירח עזרה, הוצאת אבן חושן. תודה לך, אליעז כהן.
תודה רבה.
תודה, מאיה, תודה, יובל.
להתראות.
אנחנו לא שוחחים את פינתנו היומית המיוחדת לשבוע הספר, שבה אנחנו מארחים כל יום סופר ביקורים, סופר שהוציא השנה את ספר הביקורים שלו. היום אנחנו מדברים עם יאיר כספי, השנה הוא פרסם את ספר פרוזה הביקורים שלו, הילד שכמעט הציל את אמו בהוצאת הקיבוץ המאוחד, משום שבעבר הוא כבר פרסם 2 ספרי עיון, לדרוש אלוהים בשנת 2002 וניסיון פסיכולוגיה ויהדות מסע תיקון, זה משנת 2013. אז ההתנסות הראשונה של יאיר כספי עם פרוזה היא בעצם סיפור הניסיון שלו להתמודד עם פציעה שהוא נושא עמו מן השנים בילדותו, שבהן חי לבד עם אמו, שמחלת הנפש שלה הלכה והחמירה, כשהמחבר נע בין הזדהות עם הפחד ממנה, מאמץ רב שנים למלט את נפשו, וזה ציטוט, הלכתי לשחרר את עצמי וחיפשתי את כל מקומות מאסרי. נגיד שדוקטור יאיר כספי הוא מייסדו ומנהלו של מרכז פסיכולוגיה ביהדות בתל אביב, ושלום ליאיר כספי.
שלום יובל.
שלום וברכה.
שלום גם לך.
אז השם של הספר מרמז אולי על הכישלון, על מסע שמסתיים בכישלון, רק כמעט מציל את אמו?
כן, תראה, אמא שלי הייתה הפציינטית הראשונה שלי, אני טיפלתי בה עד גיל 14, שבעצם בין השנים 9-14 הוריי התגרשו וחייתי איתה לבד, והיא בעצם גם הכישלון הראשון שלי, הכישלון הגדול והראשון שלי, כי נכשלתי איתה, זה היה כמובן גדול עליי ב10 מספרים, הניסיון לטפל בשידור שלה.
אבל אתה נושא אשמה או נסעת אשמה על כך?
בוודאי, לא רק נסעתי אשמה, נסעתי אשמה ונסעתי פחד גדול ונסעתי זעזוע גדול. אני יצאתי פצוע מבית אמי,
כן.
ולקח לי המון המון שנים להחלים. זאת אומרת, בעצם הספר הזה נכתב פעמיים. פעם אחת בשנות ה-20 שלי, אני גיליתי שהגעתי לאיזשהו מבוי סתום, שאני לא יכול להמשיך לחיות. אני לא יכולתי לשאת את הזיכרונות שנסעתי משם, וגם הסתרתי אותם מכל העולם, הם היו יותר מדי מוזרים ומשוגעים. והייתי חייב להקדיש, להפוך את זה לפרויקט, פרויקט עיקרי. אני מתישהו, בסביבות 25, הגעתי למסקנה שאני צריך להקדיש 5 שנים רק כדי להתמודד עם הדברים שאני נושא איתי, והפכתי את זה למין פרויקט כזה. כשחלק מהפרויקט הזה היה לכתוב את הזיכרונות, אני לא האמנתי לחלק מהזיכרונות, הם היו מזעזעים מדי ובשים מדי, וכדי להאמין להם התחלתי לכתוב אותם לאט לאט, הייתי כותב כל פעם סיפור קטן ועוד סיפור קטן ועוד סיפור קטן, וכל סיפור היה יותר מזעזע מהשני ויותר מטלטל מהשני, אבל זה היה דרך שלי להתחיל לעמוד מול הדברים, וגם להכיר בזה, שקודם כל להכיר בפחד שפחדתי ובזעזוע שחשתי, אבל גם להכיר בבגידה שהייתה, כי הייתה בגידה...
זהו, אני רציתי לשאול על הכעס, אתה יודע, זו שאלה קצת בנאלית אולי, אבל בכל זאת זה... ילד, אתה מתאר שם ילד בן 9 שלוקח על עצמו המון, המון אחריות. הוא אומר, אני אציל אותה, אתם לא צריכים לדאוג, אני אטפל בה, אני אעשה את זה לאחיו הגדול, שהוא כבר גבר מבוגר ויכול לתרום, לאבא שלו כמובן, ואתה יודע, זה מכעיס,
הילד הזה לא היה... איפה כולם היו?
הילד הזה לא היה צריך לשאת את המסע הזה.
כן, כשכתבתי כן, אני שירתתי בצבא בשריון, וכשכתבתי את זה, אני זוכר שהדימוי אחד שהייתה לי, זה גם אמרתי להם את זה, זה שאתם, הטנק שלנו קיבל פגיעה ישירה, ובער, ואתם ברחתם והשארתם אותי לבד שם.
כן.
אני נשארתי בטנק בוער, ולא חזרתם להוציא אותי, ושם היה לכם נוח, הם אגב פחדו ממנה כולם, ולא רצו להתעסק איתה, היה להם נוח שמישהו מתעסק איתה. אז השאירו אותי שם, וכמעט, אבי הוריי היו גרושים, אבל לא, אבא שלי פעם אחת אפילו לא שאל אותי בשנים האלה, תגיד איך אתה מסתדר איתה. היה לו זה נוח להניח שאני איכשהו מסתדר איתה, וזה, היה להם איזה גם תיאוריה, אותך היא אוהבת, אבל מה זה היא אוהבת? כשכל השיגעון נפל עליי, זה לא עזר לי שיעברתי, כי פתאום הכל היה מוטל עליי, הכי פשוט דאג, לא להגיע הביתה, אני מגיע פעמיים בשנה, וניסיתי לדבר איתו על זה, הוא לא רוצה לדבר איתי, הם בעצם היה להם נוח שאני אשאר שם, וזה לא ייפול עליהם באיזשהו אופן, כל השיגעון הזה.
תגיד, יש, אתה יודע, מדברים היום הרבה, אנחנו שואלים תמיד את השאלון הזה מתרחש קצת אחרת מהשאלונים הרגילים שלנו בפינה הזאת. אנחנו תמיד שואלים, נגיד, עד כמה הדמויות בספר דומות לך, שזה כמובן שאלה שהיא לא רלוונטית. אז
אבל אני כן הייתי שואלת.
זה יותר דומה לי מעצמי.
אני רוצה לדעת, אתה יודע, זה ספר פרוזה. זה לא נמכר כאוטוביוגרפיה, או מוצג כאוטוביוגרפיה. עד כמה זה הכל אמת? האם הרשית לעצמך...
ועד כמה זה קשה? לשים את כל האמת הזאת בפני העולם, ולהגיד, הנה, זה אני, זה מה שקרה לי.
תראה, קודם כל צריך להגיד שלעמוד בפני האמת היה הכי קשה.
כן.
הכי קשה היה פשוט לזכור את האמת, זה הכל, זה הכל אמת. וזה היה מזעזע ומטלטל, אגב, זה מזעזע ומטלטל ברמה כזאת, שאנשים שמכירים אותי עשרות שנים, יתקשרו אליי אחר כך, מישהו שמכיר אותי מהצבא, או מישהו אחר שמכיר אותי עשרות שנים.
אחר כך, אחרי שהם קראו את הספר.
כן, קראו את הספר, ואמרו לי, כספי, זה פרוזה, נכון? אתה המצאת את כל זה. אמרתי,
לא אמין.
לא, זה לא, כן, נראה לו מוגזם.
לא רק מוגזם, גם נורא, נורא, תשמע, זה ספר נהדר בעיניי, באמת, זה ספר נהדר, אבל צריך להודות, הוא קשה מאוד לקריאה, אני נורא... זה קשה, קודם כל זה מאמת אותך עם הרבה...
אתה יודע מה, כשאומרים לי את זה, את המשפט הזה, אז אני אומר שגם לעבור את זה היה קצת קשה.
כן, כן, זה...
אין לי אמפתיה, אין לי אמפתיה.
תגיד
לך, אמפתיה זה...
אחד הדברים, אבל, אחד הדברים, נגיד, שלי כקורא קשים, זה לרחם על הסופר. אני לא רוצה לרחם על הסופר, כי זה, אני לא אוהב את התחושה הזאת, אני לא אוהב שמרחמים עליי, ואני לא אוהב לרחם על אחרים. יצא, קרה לך
שפשוט... במקרה שלי, לא יותר, במקרה שלי זה מיותר לגמרי.
אוקיי.
כי הספר היה מסע תיקון, לא צריך, אני לא זקוק לרחמים. אני תיקנתי את עצמי דרך הספר הזה. אני השתקמתי, זאת אומרת, בעצם הסיפור הזה, הוא סיפור השיקום. הוא סיפור הזוועות שעברתי, אבל הוא סיפור מסע השיקום שעברתי בין גיל 25 לגיל 30, והספר מתעד חלקים ממנו דרך זה שהוא נזכר בכל מיני חלקים מהילדות, הוא בסופו של דבר חוזר למקום שבו המחבר נמצא. אבל צריך להגיד שגם אחרי כשסיימתי אגב לכתוב אותו, לא היה לי שום עניין לפרסם אותו בשום צורך, מבחינתי הוא עשה את העבודה. זה אגב כמעט עבד כמעט אחד לאחד. אני פיתרתי את שלושת בני משפחתי, הודעתי להם שאנחנו מסיימים את קשרנו, אבי, מי ואחי, מי למשל לא הייתה בחתונה שלי, לא הזמנתי אותה. לא רציתי אותו שם, אמרתי מספיק ללות, מספיק סבל, מספיק שיגעון, לא רוצה את הדברים האלה. אבל האמת היא שזה כמעט היה אחד לאחד, כשגמרתי לפטר אותם, פתאום פגשתי את אשתי, פתאום החיים התחילו, כאילו פתאום הכל התחיל. פתאום סגרתי ספר אחד ופתחתי ספר שני, אז זה בסך הכל סיפור של התמודדות קשה מאוד מאוד, שהקדשתי לה שנים, אבל היא עלתה לא רע, היא עדיין כמובן כואבת. לקח לי הרבה מאוד שנים לחזור, לכתב היד המונח 30 שנה על המדף, ולא נגעתי בו, והאמת היא שבכל מיני מעברי דירות קיוויתי שהוא ילך לאיבוד או משהו כזה, אבל הוא לא סרב.
הוא סרב להיעלם.
נשמע שזה לא הולך לשום מקום העניין הזה.
אני רוצה לשאול אותך, יאיר כספי.
חזרתי אליו בשנים האחרונות, ואז קצת ערכתי אותו.
אני רואה שאתה, יאיר, ייסדת ואתה מנהל את מרכז שנקרא פסיכולוגיה ביהדות.
כן.
אז מה זה? מה זה, מה זה אומר? מה זה פסיכולוגיה ביהדות?
זה מסגרת שהקמתי לפני 20 שנה באוניברסיטת תל אביב, שבהתחלה הייתה מסגרת אקדמית של לימודי מחשבת ישראל ויהדות ופסיכולוגיה ביחד, אבל לאט לאט הפכה להיות למין טיפול קבוצתי, ולפני 10 שנים הוצאנו אותה מהאוניברסיטה, והפכנו אותה למכון לטיפול קבוצתי. אבל זה שוב, זה חלק מהניסיון שלי כאיש צעיר שמתמודד עם הדברים האלה, שהפסיכולוגיה לא הספיקה לי. זאת אומרת, בפסיכולוגיה היה חסר כמה דברים יסודיים. אחד מהם זה שכשאדם כמוני למשל הלך לפגוש את זיכרונות ילדותו, הייתה חוויה שאני הולך למות מזה. כן. כי בעצם מה שאני הולך לפגוש הוא מעבר ליכולת של ההכלה שלי, והוא גם הפוך לזהות שלי. זאת אומרת, אני שלי יורד במסע הזה. כשאני אגמור לדעת את מה שאני צריך לדעת, אני כבר לא יהיה אני.
כן.
וזה איזה מין מלכוד של הפסיכולוגיה המערבית. הפסיכולוגיה המערבית ששמה את האדם במרכז העולם, מה שיש לה זה רק את האני שלו. היא עובדת בשירות האני שלו. אבל כשאתה הולך לפגוש תכנים מאוד מאוד קשים, האני שלך יובד במסע הזה. מי שיעבור את הנהר לצד השני כבר לא יהיה אותו בן אדם. ואז בעצם גיליתי שאם אני שם את עצמי במרכז, אני לעולם לא יכול לעבור את הנהר. אני צריך איזה עתה גדול כזה שיקח אותי, שאולי אני יובד, אבל הוא יישאר. ואז גיליתי שבעצם בלי אלוהים אני לא יכול לעשות את המסע הזה. בלי שיש לי דבר גדול ממני, שאני מתמסר אליו, בלי שיש לי איזושהי מחויבות לאמת, גם אם היא תהרוג אותי, אבל כי זה התפקיד שלי, אני צריך לעמוד באמת הזאת, בלי שיש לי ייעוד כזה, בלי שיש ניסיון שאני חייב לעמוד בו, אני לא אעמוד בו, ועד שלא מצאתי את זה לא יכולתי לעמוד בו. פסיכולוגיה לבד לא הייתה עושה לי את המסע הזה.
יאיר, אני רוצה בכל זאת לשאול אותך שתי שאלות מהשאלון האמיתי שלנו, שהן רלוונטיות בעיניי. אנחנו תמיד שואלים האם יהיה עוד ספר, וזה נכון במיוחד לגביך, כי כאילו שחררת את הפרוזה שהייתה בך, שחררת את מה שהיה לך לכתוב, אבל האם עכשיו אתה רוצה לכתוב עוד משהו שאולי יהיה מומצא לגמרי?
תשובה לי שאני כותב, תראה, היה משהו שצמח מיד, בעקבות הספר הזמינו אותי הרבה להרצות בכל מיני מקומות, וההרצאות עסקו בעיקר במסע השיקום. ואז בעצם התחלתי לגלות שאני מלמד אנשים על כל מיני כישרונות שהאדם צריך לפתח, אולי אפילו חייב לפתח, כדי להתמודד עם נסיבות בלתי אפשריות, עם ילדות מזעזעת, עם פציעה שהוא לא יכול לשאת. ובעצם לאט לאט התחלתי לכתוב את הדברים האלה שאני גם, אני מרצה אותם, אני מלמד אותם ואני גם כותב אותם, שעוסקים בכישרונות הכרחיים להתמודד עם פציעה שאתה לא יכול לעמוד בה. זה בעצם הסיכום, זה בעצם מחבר קצת את הפרוזה ואת את ספרי העיון שכתבתי קודם, שעוסקים בהתמודדות עם דברים כאלה.
מרתק. יאיר כספי, תודה רבה לך.
תודה לכם.
אנחנו נזכיר למאזיננו שדיברנו על הספר שלך, הילד שכמעט הציל את אמו, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.
סטטוס ספרותי של עודד מנדלוי, שהזכיר לנו שאתמול היה יום הולדתה של יונה וולך. אלו הייתה חיה, הייתה בת 74.
אכן, כך כותב עודד מנדלוי אתמול בפייסבוק. יונה וולך היום 74 שנים להולדתה, אבל משום מה אני דווקא נזכר כשהודיעו על מותה. זה היה בערב סוכות. למחרת מתה גם השחקנית הצרפתייה סימון סניורה. ראש הממשלה שימון פרס ספד לסניורה, ולא אמר מילה על וולך. אני זוכר שבסוף אותו שבוע הופיע במעריב טקסט יפה יפה של יוסף מונדי לזכרה של יונה וולך. באחד הימים מצאתי את הטקסט של מונדי, ניקדתי וערכתי את הטורים מחדש, ואז בעצם הוא לקח טקסט שהופיע בעיתון, הוא הפך אותו בעצם לשיר. אתה יודע, עשה אנטר בשורות וניקד, ולשיר קוראים, הוא קרא לו ליונה וולך, כתב יוסף מונדי, בתקווה שהמוות הוא רק מעבר לממשות אחרת, ואתה תקריא את השאר, כן, לא רואה טוב, בלי משקפיים.
בואי נקריא את זה.
כן.
ככה. על הגג בחדר שלך, במדרגות המכוערות התל אביביות, השיער הארוך שלך והשחור, בחם נוצץ נושק לשערותיו המסוכסכות, של אבשלום בנך כמו סופת הוריקן מטורפת. אהבתי אותך בלי LSD. היית לי כאחות. המוות אינו זה. לא מה ש... חושבים לא מה ש... דימינו לעצמנו מתוך פרנויה לגיטימית. המוות זה מה ש... את יודעת עכשיו. החנת, נערה בת 17 שהכרתי אצל מקסים גילן בדירתו של רבניצקי, לא בדירה ממש אלא במרתף, או שמה אצל ניצן המחייך, תמיד לאבטיחים, כמו בשיריו של אלן גינצברג, או שמה כשאכלנו פלאפל, יאיר, את ואני, בכיכר דיזנגוף, או בהפגנה מול תיאטרון אוהל. הם שברו את הכלים ואותנו זרקו לכלבים. או כשוויטק צילם את כולנו, צעירים ויפים, אצלי ברחוב אשטוריה פרחי. עכשיו הממשות היחידה האפשרית והבלתי מתפשרת הוא חשבון, הנפש והריח הצהוב של האופיום. סמי מצייר יעלומים מרוחים על סיגריות דובק 10. ביג ג'ו במטבח מכין סוכריות חומות כאלה. חיים לא מסתול מנגן בסיטר מדולרים. ג'ורג'י חולם על וינה ואוהב את וולך. יונה כמו כפפה של יד לבנה, מחרסין המסרטטת חרוזים סכיזופרנים. אני שוקע במערה, עמוקה מאוד כמו זו של אפלטון, בין דירתי שברחוב גורדון, לבין דירתה של יונה, מבין יהודה עד כפר אונו.
עד כאן יוסף מונדי, כתב מאוד יפה.
כן.
אני חושבת שאני מעדיפה את זה כטקסט פרוזה ולא כשירה, אבל בסדר.
אנחנו צריכים ללכת, אבל אני אגיד שהרבה פעמים אתה מרגיש, דיברת מקודם על השבירה הזאת של השורות, והרבה פעמים בשירים אני לא מבין למה, ואני כידוע לך, אני אוהב מבוכה וחוסר הבנה, אז אני עכשיו פתאום לא מבין למה הוא עשה לא משה ואז אנטר, אז אני אוהב את זה, אני זורם איתו. אנחנו צריכים ללכת, כמו שאמרת.
נכון.
תודה שהאזנתן והאזנתם לנו, אנחנו נהיה כאן שוב מחר. אל תשכחו להוריד את האפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ומגוון תכנים מעניינים אחרים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. גם אל תשכחו לעשות לייק לעמוד שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. תודה רבה לאירה וקסלר וצביקה בשבקין. להתראות.